אחת מהשלמויות היותר חשובות היא השלמות של חדוות המעמד. וככל שאנחנו מתחילים לשמוע על הדברים האלה, אז הם נוגעים בנו, אז אנחנו רוצים להתחיל להשתתף ולעשות דברים. ולפני שאנחנו מספיקים להגיד קרובינסון, אנחנו כבר נסחפנו פנימה ומתחילים להתרוצץ. ואף פעם אין מספיק אנשים לעשות את כל הפעילויות שרוצים לעשות. אז יוצא שאנחנו תמיד מאחור, תמיד אנחנו צריכים לרוץ, ותמיד אנחנו בקושי מספיקים את מה שיש, נכנסים ללחץ, ואין לנו הזדמנות כל כך לתרגל. כי תמיד יש איזה משהו שצריך להספיק היום או מחר, אז אנחנו מתאמצים, מבטרים על שינה, מבטרים על דברים אחרים, איכשהו מספיקים, אבל למחרת יש כבר דדליין חדש. אז המורים שלנו אומרים שהתרגול האישי הוא לא פחות חשוב מהדברים האחרים. איך שגשם מייקל וגלמה קריסטי עושים את זה, זה עד אחת הם עסוקים בתרגול האישי שלהם, ומאחת עד השעות הקטנות של הלילה הם עסוקים למען התלמידים. מתרגמים, מרצים, עושים את כל הדברים האחרים, נפגשים עם אנשים, אבל יש להם שעות לתרגול האישי, וזה חוק בל יעבור, חוץ מזה שגם יום רביעי הם מקדישים את כל היום לתרגול האישי. אז אותו דבר מומלץ בשבילנו, לא לוותר על התרגול האישי בשום פנים ואופן. וזה אומר שכל אחד צריך שיהיה לו איזשהו תרגול אישי, כן? אז חלק מהתרגול האישי זה היומן, וחלק אחר זה לפני שאנחנו קמים במיטה בבוקר. אז יש רשימה שלמה של תרגילים שאנחנו יכולים לעשות, לכוון את ההתקדמות, ליצור כוונה למשך היום, ואחר כך כל היום אנחנו רודפים אחרי המעשים הטובים. חלק מהזמן אנחנו צריכים להשאיר לעשות מדיטציה, לא לרדוף אחרי המעשים הטובים בצורה כל כך מהירה שאנחנו הולכים לאיבוד ושוכחים לשים לב מה קורה איתנו. חלק מהזמן אנחנו מוכרחים לשים את תשומת הלב, לעשות את הדברים בצורה קצת יותר איטית, להיות יותר בשליטה כדי לקדם את התרגול האישי שלנו, את ההתפתחות האישית. זה נהדר לצבור חסד, זה נהדר, נהדר, נהדר. אבל לא לוותר על התרגול האישי. כל אחד לקחת לו איזה תרגול אישי, אולי את הגנדן לגמה עם המנטרות של ג'אסון קאפה, אולי יש תרגול אחר שמוצא חן ביניכם, אולי לעשות מדיטציה טונגלן, לעשות לכם איזה תרגול אישי ולעשות אותו קדוש. שום דבר לא יגרום לי לוותר על התרגול האישי, אפילו אם אני צריך לעשות דברים חשובים, אחרים, לטובת אחרים, נהדר. אבל לא לוותר על התרגול האישי. זה דבר אחד. ודבר שני זה ההוראה. יש פה קבוצה של אנשים שהם כבר מלמדים. איך זה ללמד? תמיד לפני שאתה מלמד אתה מרגיש לא מוכן. תמיד אתה מרגיש עוד לא הגיע זמני. כשאנחנו מלמדים משהו, אז אנחנו לומדים אותו הרבה יותר לעומק מה שקודם. קודם אנחנו מקשיבים, אפילו עושים את השיעורים, זה רמה אחרת לגמרי. כשאנחנו מלמדים את החומר, זה נכנס הרבה יותר לעומק. מגיע אלינו הרבה יותר. חוץ מזה, זה צבירת חסד עצומה. זה, אתם מתחילים לגלגל את הגלגל, ומכם התלמידים שלכם ישמעו את זה, ואחר כך הם יגלגלו את זה הלאה. אז זה גם כן חסד כזה, מעגלים שמתרחבים ומתרחבים ויוצרים חסד. הקרמה ממשיכה להתאסף. וחוץ מזה, זה נורא כיף לתרום לאנשים אחרים. נורא נורא כיף. אז כאשר יש לכם איזושהי הזדמנות ללמד גם באופן אישי וגם אם אתם מרגישים שאתם כבר בשלים להוראה של קבוצה, אז תיצרו קשר ונראה מה אפשר לעשות, כי תמיד יש קבוצות שנוצרות ותמיד יש הזדמנויות לתת את השירות הגדול הזה. וזה מה שיכול לשנות את המדינה, זה מה שיכול להביא תוצאות הרבה מעבר למה שאתם יכולים לתאר כעת. זה מתפשט ותורם אדם אחד ועוד אדם אחד, ולפני שאתם מרגישים, הארץ היא לא אותה ארץ.
אני יכול להגיד מניסיון שאי אפשר להשוות לתרגל את הדרך הזאת בלי תמיכה שבועית, למשל, כשיש הפסקות, או בכלל, או לפני, מאשר מתרגל שיש את התמיכה הזאת. מבחינתי זה תמיד אני יוצא משיעור, התרגול שלי פה, ואז בעצם הפגישה הבאה הוא יורד, 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 פגישה ועולה. וכשלאורך זמן אני לא מתרגל בקבוצה, זה ממשיך לרדת. זה כל כך כל כך מנוגד להרגלים שלנו. אתם מאוד מוזמנים להצטרף לקבוצות האלה. באתר, תחת קבוצות לימוד, תוכלו למצוא את כל הפרטים, את הימים ואת השעות. אז אתם מאוד מוזמנים לגשת אל המורים השונים שקרובים אליכם, מאוד מוזמנים להצטרף לקבוצה כזאת. זה בעצם מה שתומך בתרגול בצורה דתי הכי משמעותית. בנוסף, אם אתם רוצים לפתוח קבוצה או לארח קבוצה באזור שלכם, ואין לכם קבוצה באזור, אתם מוזמנים גם כן להגיד לי. אם תרצו לפתוח קבוצה, אז אתם מוזמנים. אם אתם מציעים לארח קבוצה, נעשה את המאמצים לצום מישהו שילמד, ותוכלו לעשות לכם סנגה שמה. פשוט צריך לזכור שצריך להתחייב לפחות לשלושה חודשים, כי קורס, פעם בשבוע, הוא בדרך כלל שלושה חודשים עד שמסיימים אותו. אז שלא יקרה מצב שמתחילים, ואז באמצע מפסיקים. אז לקחת את זה בחשבון. וגם אם אתם לא יכולים לארח, אבל הייתם רוצים לפתוח קבוצה באזור שלכם, וזה רחוק לכם, אז גם תגידו לי ונעשה את המאמצים לדאוג שזה יקרה. זהו, תודה רבה.
תודה רבה. אם הלימוד הזה מדבר אליכם, אם אתם רוצים להעמיק ולהתמיד ולהמשיך ולהביא אותו לידי הפשלה, אתם מוזמנים להצטרף. כל המפגשים האלה הם ללא תשלום. אנחנו עוברים לחלק אחר שנכלל בקורס 9 המקורי. בשיעורים האחרונים שלו, והוא מה שנקרא למרים דודון. נאמרו למרים. דודון. למרים. דודון. לם, דרך. רים זה השלבים. כשאומרים למרים מתכוונים לשלבים בדרך, וגם לשלב ספציפי בדרך. אותו ביטוי משתמשים. להמרים. עכשיו, דודון זאת משמעות מקוצרת או מתומצת. אנחנו קוראים על המרים הקצר או על המרים המקוצר. והוא נכתב על ידי מורנו הגדול, זימו ג'ה, סונקאפה. הוא המורה הטיבטי הגדול שהשנים שלו 1357-1419 בטיבט. ענק רוחני מעין כמוהו, אם אתם רוצים לשמח את גשם מייקל, תשאלו אותו על ג'ייסון קאפה. הוא הקדיש 20 שנה מחייו לערוך ספר על חייו של ג'ייסון קאפה. ספר נפלא, ספר בפורמט גדול, שוקל 5 קילו. אפשר להזמין אותו בדואר. ספר נפלא. הוא עבד עליו 20 שנה על פי ציורים שצוירו על ידי ציירים בטיבט, על פי קורות חייו של ג'ייסון קאפה שנכתבו על ידי ביוגרפים. סיפור מרתק ומדהים. האיש היה איש רוח עצום, כתב כמות עצומה של חומר שכמעט בלתי אפשרי לבן אנוש להתגבר עליה במהלך חיים אחד. הרבה מהלימוד שלנו מבוסס על הביאורים שלו והפרשנות שלו. אז הוא כתב 3 או יותר למרימים, כתבים של למרים. הלמרים הוא אוסף של השלבים של הדרך להערה, או אנחנו לפעמים אומרים הדרך המדורגת להערה. זה כמו מתכון, קודם תעשו א', אחר כך תעשו ב', אחר כך תעשו ג', דרך שכאמור פותחה אצל הטיבטים. מה שמייחד אותה זה שיש בה את כל השלבים בדרך להערה. כל השלבים בדרך להערה ובסדר הנכון. וזה מאוד מאוד נדיר כשאנחנו מסתכלים איזה דרכים רוחניות מוצאות לנו בעולם שלנו. יש הרבה דרכים רוחניות, המון דרכים רוחניות, המון מורים רוחניים, הרבה דברים שקורצים לנו, הרבה דברים שמושכים את ליבנו, נראים לנו יפים, ואנחנו נמשכים ורוצים לתרגל את הדברים האלה או ללכת בעקבות המורים האלה, וזה נפלא. אלא מה? מניין נדע שהדרך היא שלמה? זאת אומרת, אולי מלמדת נפלא על מוסר, או על נתינה, או על אספקטים שונים של הדרך, והרבה דרכים מציעות תיאורים נפלאים של אספקטים שונים של הדרך. אבל מניין נדע שהדרך שלמה, שהדרך אמנם תביא אותנו לתוצאה המיוחדת הזאת של לפרוץ את הכלא של הגלגל. איך אנחנו יודעים? וזה אתגר גדול, כי כמו שאמרנו, החיים האלה הם קצרים. ומצד שני הם מאוד נדירים, חיי אנוש הם נדירים. אמרנו שהסיכוי שלנו להמשיך כבני אדם לא טוב, אם לא נעשה תרגול של ממש, אם לא נטהר את המיינד. ולעומת זה מצוין אם אנחנו עושים את התרגול, רק לא להתייאש. הוא לא טוב אם לא עושים תרגול, כי אז הדחפים שלנו וההרגלים שלנו הם גרועים, ויש לנו השקפה מוטעת כל הזמן. לעומת זה, אם אנחנו עושים את הדרך יפה ומתחילים לטהר את המיינד על ידי שמירת נדרים והבנה של ריקות, ההתקדמות מאוד מהירה, וגם אם לא משלימים את הדרך במהלך חיים הזה, אנחנו סוללים דרך פשוט על ידי זריעה של הזרעים הנכונים לעתיד יותר ויותר טוב בהמשך, ולתנאים יותר ויותר טובים להמשיך לתרגל בהמשך. אבל החיים קצרים, ואנחנו לא יודעים אם נספיק לטהר מספיק כדי לא ליפול בגלגול הבא, אז אנחנו צריכים איזשהו אמצעי, איזשהו קריטריון שיעזור לנו לבחור בין כל אינספור הדרכים הרוחניות שמוצאות לנו. ופה באו לעזרתנו חכמי טיבט וצון קאפה ביניהם, ג'ייסון קאפה. ג'י זה תואר כבוד, זה כמו מלכנו או רבנו או אדוננו. ומדברים על איזה דברים אנחנו צריכים לחפש שיהיו בדרך רוחנית. אבל אמרים אחר שהוא כתב, שנקרא 3 הדרכים העיקריות, ג'ייסון קאפה אומר, יש 3 דרכים, ושוב, כשאנחנו אומרים דרכים, אנחנו מסכוונים אספקטים או שלבים, שחייבים להימצא בדרך רוחנית על מנת שהיא תוכל להוביל אותנו ליעדה. ואם אפילו אחד חסר, זאת לא דרך שלמה. ושם הוא מדבר על 3 אספקטים עיקריים. הראשון שבהם זה התפנית. זה השעת נפש הזו שאדם מפתח כשהוא מתחיל להבין שמהחיים האלה לא נצא בחיים. הוא מתחיל להבין את זה. הוא מתחיל להבין שאנחנו במקום שהוא סבל. גם הדברים הטובים הם סבל, כי הם יגזלו מאיתנו על כורחנו, במוקדם או במאוחר. אצל מי זה קורה מהר, אצל מי זה לוקח יותר זמן, ולא תמיד ברור מי יותר בר מזל. כי כשזה קורה מהר, זה נותן לנו יותר צ'אנס להתעורר, וכשאנחנו מתחילים להבין את זה, כשאנחנו כבר סקנים מדי, אולי כבר לא נוכל לתרגל. אז אדם מפתח את ההבנה שצריך לעלות על דרך רוחנית, ולהפסיק לרוץ כמטורפים אחרי דברים שאנחנו נאלצים לאבד ממילא. זה שלב ראשון. שלב שני זה שהדרך חייבת שיהיה בה את הפתיחה הזאת של הלב. פיתוח החמלה. פיתוח החמלה הוא תנאי שתוכל להתפתח חוכמה. אולי שמעתם על אמה, מורה הודית, גורו הודית, כן, היא מלמדת את הדרך של הבקטי, של ההתמסרות, של הדבקות, של ההתמסרות למורה או לאל. היא מלמדת את זה מאוד מאוד יפה, והיא אומרת, ההתמסרות הזאת, מה שהיא עושה זה היא פותחת את ליבנו, ואז אוטומטית החוכמה נכנסת פנימה, אוטומטית. ולהפך, בלי הפתיחה של הלב לא תבוא החוכמה, היא לא יכולה לבוא. אז החמלה וההתמסרות, תפקידם לפתוח את ליבנו בשתי זוויות שונות, במטרה לאפשר חוכמה. ובלי חוכמה אנחנו לא יכולים לפרוץ את הכלא הזה, כי הכלא הזה עצם טבעו הוא בורות, הוא לא כלא פיזי, הוא כלא בתודעה שלנו, שהמהות שלו היא בורות, המהות שלו זה שאנחנו לא מבינים איך דברים קורים בעולם שלנו. אז זה הדרך השנייה. הדרך השלישית, שכל דרך ראויה לשמה חייב שתכיל, האספקט השלישי, זה האספקט של החוכמה. אם תבחנו דרכים רוחניות רבות, האספקט הזה, או שהוא בכלל לא מופיע בהם, או שהוא מאוד חלקי. נדיר לפגוש, כפי שאנחנו פוגשים פה, את הביאור המפורט הזה, את הקשר שבין סיבה ומסובב, את החוקיות של הקרמה, את האופן שבו נוצרים זרעים. איך זה שמופיע הדבר הזה בחיים שלי, ולמה הדבר שאני רוצה לא מופיע בחיים שלי? כל זה נפרס בצורה בהירה ומדהימה על ידי הדרך הזאת, וזה מה שמדהים בה, כי זה מה שמאפשר להשלים את הדרך. בלי האספקט הזה, לא משנה כמה צדקה תיתנו. חשוב מאוד לתת צדקה, אי אפשר בלי לתת צדקה, אי אפשר בלי הפתיחה הזאת של הלב. אבל לא משנה כמה צדקה תיתנו, אם זה לא מלווה בחוכמה שמבינה איך העולם הזה מתנהל, אי אפשר לפרוץ את הכלא. המריקפה או האבידיה בסנסקריט נשאר שם. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא רואים. אנחנו לא יכולים להגיע אל השחרור, אל הג'יוון מוקטי הזה, מי שניצח את המוות בעודו בחיים. ביוגה סוטרה יש את הביטוי שמאסטר פטנג'לי משתמש בו, הוא אומר, תמרו קלה דנדה. דנדה זה להרוג, וקלה זה זמן. הוא אומר, להרוג את הזמן. זמן קשור למוות, כי כאילו יש לנו זמן של חיים, ואחר כך בא מוות. כל העניין של תחושת זמן קשור במוות. התרגול הזה, אם הוא מובל להשלמתו המוצלחת, הוא מאפשר להרוג את המוות. אז אותם הרעיונות מופיעים בספרות העתיקה, גם של היוגה וגם בבודיזם הטיבטי. בעצם הם יונקים מאותו מקור. אז אלה שלוש דרכים שמופיעות אצל ג'טסון קאפה. בלמרים הקצר ראו שלוש הדרכים העיקריות, שזה לימוד של קורס מספר אחד, זה הספר הצהוב שרצינו. היה עונג גדול להוציא אותו, כי חוכמה גדולה, ויש אספקטים שם שמוסברים מאוד יפה בקיצור נמרץ, במיוחד מה שקשור להשקפה נכונה. אז ג'טסון קאפה גם כתב את הלמרים הגדול, הספר הגדול על השלבים בדרך המדורגת להארה, נקרא למרים צ'נמו, אמרו למרים צ'נמו. ושם הוא כמובן מדבר על כל השלבים בפירוט רב, עם הרבה מובאות מהספרות הבודיסטית שקדמה לו. ספר מדהים, יש תרגום שלו לאנגלית בשלושה כרכים. אם אתם מחפשים חומר קריאה, זה חומר נפלא. אז יש למרים מאוד קצרים שהוא כתב, יש למרים גדול שהוא כתב. זה למרים שנקרא קצר, אבל הוא הרבה יותר ארוך, למשל, ממקור כל חסדי, שזה גם למרים, או משלוש הדרכים העיקריות. הוא 25 בתים, או 26, תלוי איך סופרים. שלוש הדרכים העיקריות, הוא כתב כאיגרת לתלמיד, תלמיד שמאוד אהב, הוא שלח אותו למזרח טיבט, להקים 108 מנזרים, וכשהוא יגמור שיחזור. והבחור עשה את זה, הוא הלך, הקים 108 מנזרים, וחזר. אבל בדרך הוא מאוד התגעגע למורה שלו, והיו ביניהם יחסים מאוד קרובים, והמורה כותב לו את האיגרת הזאת, ובה הוא פורס את הדרך. פה, ללמרים הזה, הוא קורא שירת חיי הרוחניים. זאת אומרת, הוא כותב את זה מנקודת מבט אישית מאוד, כמו עצה טובה של ידיד. יש לו שם בלמרים הזה פזמון חוזר בסוף כל בית. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני, אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה בדרכי. אז הוא כל פעם נותן לנו קטע מהלמרים, נותן לנו שלב, ואז הוא מסיים בכך אני עשיתי, הנה תראו, אני לא רע, הצגתי לא רע, אם אתם רוצים בואו תבואו אחריי, תעשו גם ככה. אז זה מאוד יפה, הוא כאילו כותב עם הרבה אהבה אלינו. כמובן אין לנו זמן לעבור על כולו, גם לא עשינו את כולו בקורס 9, אבל בחומרי הקריאה של קורס 17 יש לכם את התרגום מעבר למה שהיה בקורס 9, את החלק שלא היה בקורס 9, ועכשיו תרגמנו את זה. חסר עוד בית אחד בסוף שלא היה לי את הטיבטית שלו. אז אנחנו נשלים לכם את הבית, אבל פחות או יותר יש את כל הלמרים עכשיו, וזה מאוד שמח אותי. בלמרים הזה כמובן יש את כל השלבים. יש לו שני חלקים, יש התחלה, ואחר כך החל מפסוק 11, מתוך סך הכל של נגמר 26, עד פסוק 10 זה סגנון אחד, ואחר כך זה מתחיל על המרימים, עם הפזמון החוזר הזה, זה מתחיל בפסוק 11. עוד מעט אריה יספר לנו על פסוק 11. אבל לפני זה, אני רק רוצה להגיד כמה מילים באופן כללי על איך הוא מתחיל. והוא מתחיל את הלמרים בקידה. הוא מתחיל בקידת כבוד. וכל יצירה בודיסטית ראויה לשמה, המורה תמיד לוקח עמדה של צניעות, של ענווה. המחבר תמיד אומר, כל הלימוד הזה שאני מעביר לכם עכשיו, הוא כולו בא בזכות הבודה או המורים שלי או לפעמים החמלה, ואני מקווה להעביר לכם אותו בנאמנות, אבל קודם כל אני קד להם בתודה, כי כל החוכמה באה מהם, וכל ההישגים שלי באים מהם, כל האושר שלי בא מהם, וזה מאוד מייחד את הספרות הזאת, הענווה הזאת. המחבר, שהוא הרבה פעמים למה מאוד גדול, אומר, כל הידע שלי בא מהמורים שלי, ולהם אני קד. זאת אומרת, אין התיימרות לחדש משהו. הבודה כבר נתן מה שצריך, הוא היה מושלם, הוא היה בעל ידע כל, הוא ידע בדיוק מה כל אחד מאיתנו צריך בכל רגע ורגע. אז אין מה לשפר, זה מושלם. מה שנשאר לעשות זה להציג את זה בדרכים שמתאימות לקהלים שונים, לקהלים של אותה תקופה או של תרבות מסוימת. וזה התפקיד של מורים. התפקיד של מורים זה להפוך את עצמם לכלי נקי לדרמה, לקבל אותה בשלמות, לא לסלף אותה, להיות עם המוטיבציה תאורה, ולהעביר את זה הלאה כדי שאחרים יוכלו להגיע להערה. הם כמו שפופרת, וכל השושלת הזאת היא כמו צינור טלסקופי כזה, שמחבר בין הבודה ובינינו. צינור חלול כזה, כשכל מורה הוא כלי חלול שמעביר את הידע, ועד כמה שאפשר יותר טהור. אז הוא פותח בקידה הזאת, הוא פותח בקידה למורים שלו, והוא מעריך בזה, הוא מתחיל למנות את השושלת. הנה זה התחיל מהבודה, ואחר כך מייטריה, ואחר כך הסנגה, ואחר כך נגארג'ונה. הוא מתחיל למנות את החכמים הגדולים בשושלת. א', כדי לתת לנו אספקט נוסף שמאוד מאוד חשוב בדרך רוחנית, והוא האותנטיות שלה. כי אחת השאלות שפתחתי בה זה איך נדע שהדרך הזאת אמנם תצליח. להשדיש את זמן חיי הקצר והיקר, לדרך, איך אני יודע שהיא עובדת, שהיא מצליחה? אז הוא פותח א', הקידה הזאת, קידת הכבוד, וב', הוא מזכיר את השושלת. הוא אומר, תראו, זה בא מישויות מוארות אחת-אחת, כל אחת מהן מוארת, וכל אחת תרמה מהידע שלה והחוכמה שלה, וכל זה מוכל כאן בתוך הלמרים הזה. וזה נותן לנו גם כיוון בדרך שלנו. אם אנחנו רוצים שהדרך שלנו תצליח, שהתרגול שאנחנו עושים יצליח, אנחנו חייבים להתחיל מהכרת התודה, אז אנחנו פותחים ככה כל שיעור, המנדלה. אנחנו חייבים להתחיל מהכרת התודה למורים שמעבירים ולשושלת שמעבירה. אם אנחנו לא יוצרים מקום של כבוד בשביל המורים בליבנו, אנחנו לא נותנים מספיק משקל ללימוד הזה בליבנו. ואם אין לו משקל, אם הוא משני בחשיבותו לדברים אחרים, הוא לא יעבוד. הוא לא יכול לבוד, כי זה דרך כל כך רדיקלית וכל כך מעמיקה ומשנה את תודעתנו מן הקצה לקצה. כדי לאפשר שינוי כזה, אנחנו צריכים לתת המון משקל לדברים האלה. זה אומר שאנחנו צריכים לתת לזה חשיבות עצומה ולתת למורים את הכבוד שלהם. זה לא כמו עוד מורה, זה צריך להיות הדבר שהכי חשוב בחיים שלי, אחרת אין לזה את המשקל, זה צריך להיות המשקל המקסימלי. המילה בסנסקריט למורה רוחני זה גורו, נכון? גורו פירושו כבד. הוא כבד בשביל התלמיד, יש לו את המשקל המדהים הזה אצל התלמיד, כי אני צריכה את המשקל הגדול הזה כדי לשקוע בתודעה שלי, כי קשה לחדור דרך קירות הבורות שעוטפים את התודעה שלי. כן, אז אחרי שדיברנו על מה צריך להיות בדרך רוחנית, עכשיו נדבר על הגדולות של הלמרים. לימוד מאוד ידוע, וזה נקרא ארבע הגדולות של הלמרים. וכאמור, הלמרים הוא דרך שפותחה על ידי הטיבטים ללמד את הבודיזם. הבודיזם זה ים של כתבים, ים עצום, אוקיינוס עצום של כתבים. כאמור, הבודה לא כתב שום דבר, אחר כך תלמידים רשמו, תלמידים של תלמידים, ולפעמים עברו דורות רבים, הם נרשמו במקומות שונים, אנשים בעלי יכולות שונות ותובנות שונות, ונראה לכאורה, כשמסתכלים בכל האוקיינוס הזה, כשמסתכלים בבודיזם איכשהו מתורגל במקום אחד, לעומת איכשהו מתורגל במקום אחר, נראה לכאורה כאילו שזה דברים שונים, כאילו שיש סתירה בין הדברים. המעלה הראשונה שיש ללמרים זה שכל הלימודים האלה השונים של הבודה, כפי שהם נשתמרו במקומות שונים, וכפי שהם אפילו נאמרו על ידי הבודה עצמו בהזדמנויות שונות, מופיעים כאילו שאין שום סתירה ביניהם. וזה נפלא. הדבר הנפלא שהשיגו המחברים של הלמרים, וג'טסון קאפה הוא גדול ביניהם, זה שהדברים מתיישבים לאיזה מין מערך אחד הרמוני, שיש טעם, יש סיבה למה הדברים נאמרו בצורה כזאת פה ובצורה אחרת פה, ואחד מוביל לשני, והלמרים בונה לנו את ההיגיון ואת ההתפתחות של ההבנה שלנו ושל התובנה שלנו בתוך התרגול. אז זה אספקט אחד, והוא מאוד חשוב. בזמנו של ג'טסון קאפה, היו זרמים שונים של בודיזם וטיבט, והם התנצחו ביניהם. הם נראו כאילו שיש סתירה ביניהם. והגדולה שלו זה שהוא הביא את כולם לכדי מסכת אחת, נקייה מסתירות, נקייה מקונפליקט. והוא מביא ציטטה מסוטרה, שנקרא סוטרת הלוטוס, ושם נאמר, כל הכתבים של הבודה מלמדים דרכים איך להפוך לבודה, והלימוד הוא ישיר או בלתי ישיר. מה זה אומר? שאין דבר אחד שהבודה לימד שלא בא להביא אנשים להערה. זאת אומרת שאין שום דבר מיותר, אין שום דבר שהוא בסתירה, אין שום דבר שהוא בקונפליקט. אם זה נראה לנו קונפליקט, זה הבעיה שלנו. ולכן צריך מבארים גדולים ומורים גדולים כמו ג'טסון קאפה, לסלק את הסתירות האלה. והמסקנה מזה שאם אני רואה איזשהו קטע בלימוד שנראה לי, או זה לא בשבילי, אני צריכה מאוד להיזהר. אני צריכה מאוד להיזהר כשאני מתחילה לשפוט חלקים או לבקר חלקים מן הלימוד, כי אין דבר שהבודה אמר שלא בא להביא אנשים להערה. אם זה כרגע לא נראה לי, בשלב מסוים לא נראה לי, אני צריכה מאוד להיזהר מלפסול את זה. אני יכולה להגיד, אני לא מבינה את זה כרגע. זה לא מסתדר לי כרגע. זה בסדר. יש לי ספק בקשר לזה כרגע. זה בסדר. שימו את זה למדף, תנו לעצמכם זמן, תבדקו את הדברים, תמדטו על הדברים, תלכו לשמוע עוד שיעורים, על מנת להבהיר את הספק. אבל אל תעמדו במקום הזה שאתם הולכים ופוסלים דברים שישות כל יודעת, כמו הבודה אמרו. כן.
שאלה קצרה. גם בבודיזם עצמו יש מספר תורות, כמו יש הטיבטי, ויש בסרילנקה בודיזם שונה וכו'.
הוא שואל, בשרילנקה מתרגלים בודיזם אחרת מאשר בטיבט, והאם גם זה מתיישב? התשובה היא כן. כל הלימוד הזה נכנס למסכת אחת הרמונית נפלאה, דרך הלמרים. אני לא אומר שכולו מוכל בלמרים, לא כל מאות הכרכים, אבל התכנים והמשמעויות, כן, כולם ישבו יחד. מעלה שנייה של הלימוד, כשאדם מבין היטב את הלמרים ופותח את ליבו ללמרים ולמורים, כל הדברים נשמעים לנו כהנחיה אישית. ודרך אגב, המילה להנחיה בטיבטית, אפשר לתרגם אותה כהנחיה, אפשר לתרגם אותה כעצה. אז עצה אישית זה הנחיה אישית, זה אותו דבר. אז כל הדברים נשמעים כהנחיה אישית. ויש לזה הפשלה מאוד יפה. אם אתם פותחים את לבכם ללימוד ולמורה שלכם, למורה שמלמד, אם אתם עושים את זה כמו שצריך, מגיע רגע שכתוצאה מהחסד של התרגול שלכם, וכתוצאה מאיכות היחסים שלכם עם המורה, אז הדבר שהמורה משמיע נשמע לכם כאילו זה בדיוק מה שאני הייתי צריכה לשמוע היום. אתה דיברת אליי, את דיברת אליי, אנשים יוצרים את החוויה הזאת ש... איך ידעת? זה בדיוק מה שהטריד אותי. זה תוצאה מהתייחסות נאותה ללימוד ולמורה, זה בא לבד, זה קורה לבד. כי נאמר על הבודה שהוא מדבר בסנסקריט, וכל אחד שומע את זה בשפתו. ואתם יכולים להגיד, הבודה אומר את הלימוד, ולכל אחד זה מגיע בדיוק ברמה שהוא צריך, ובמקום שהוא צריך. וככל שאנחנו פוסעים יותר בדרך, ויותר מתקדמים בדרך, השיעור הופך לכזה, השיעור הופך לשיעור אישי בשבילכם, ולא משנה כמה אנשים יש פה. המעלה השלישית של הלימוד, זה שהוא מאפשר בהירות וחדות, הבנה מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות. למרים מאפשר לנו לתפוס בקלות את הכוונה האמיתית של הבודה, למה בדיוק הבודה התכוון, מה בדיוק המשמעות של הלימוד של הבודה. אחד האספקטים של זה, שאנחנו ברורים על העדיפויות שלנו, אנחנו לגמרי ברורים מה צריך לעשות. אחרון, הלמרים מונע מאיתנו, מגן עלינו, מנפילה לתהום הגדולה של המעשים הרעים, ככה נאמר שמה. הוא מגן עלינו מנפילה לתהום הגדולה של המעשים הרעים. ומה היא התהום הזאת? התהום הזאת זה המחשבה, או, החלק הזה של הלימוד אני מתחברת, החלק הזה אני לא מתחברת, הוא לא בשבילי, הוא לא... כשמופיע זלזול לחלקים מסוימים של הלימוד, הזלזול הזה מייצר בתודעתנו מכשול להתקדמות בדרך. והמכשול הזה הוא מאוד עדין, אנחנו לא נבחין בו בהכרח. אנחנו אולי נבוא, אבל לא נקלוט חלקים מהלימוד שנאמרים, שאנחנו פשוט לא קולטים אותם, לא מתחברים אליהם. והסיבה שהמכשול הזה נוצר זה בגלל שהבודה לא בזבז מילים לריק ולא אמר שום דבר שלא מקדם אותנו בדרך להערה. אז כתוצאה מהזלזול הזה אנחנו יוצרים לעצמנו מכשול בדרך, ואז אנחנו לא יכולים להשלים את הדרך. דוגמה זה למשל, אנחנו שומעים לימוד על ריקות, אבל בגלל המכשול שיש לנו, איזושהי התנגדות מסוימת לחלק מסוים של מה שהבודה לימד, אנחנו אפילו לא רואים איך הזרע הזה מפשיל, ואנחנו לא מבינים את הריקות. או אנחנו מבינים אותה בצורה שגויה, אנחנו נופלים לניהיליזם שזה אסון גדול. אז זו דוגמה טיפוסית למכשולים שיכולים לעלות. אז הלמרים מגן עלינו מפני הצרה הגדולה הזאת, כי כשזה קורה אנחנו לא יכולים להשלים את הדרך. כי אנחנו צריכים את כל החלקים של הדרך בסדר הנכון. ופה אני אפסיק עם הגדולות של הלמרים, ונתן לאריה לעבור על החלק הבא.
כל ההבנה של הדרך ומה אנחנו עושים מבוססת על קרמה וריכוז. ובפרט הנושא הזה של המורה הרוחני. ריקות אומרת לנו שכל דבר הוא ריק מטבע עצמי. טבע שלא בא מאיתנו. וקרמה, בקיצור, בסיכום, זה אנחנו רוצים ללמוד איך לפעול בצורה הכי אפקטיבית. להשיג את כל המטרות, אבל במיוחד את המטרות הרוחניות שלנו. איך אנחנו נפעל ככה ש... לא נתברבר בדרך ונגיע ישר להערה. כן? אז מה ההשלכות של זה לגבי המורה הרוחני? הדבר הראשוני זה שהמורה הרוחני הוא לא גדול או קטן או חכם או יפה בפני עצמו. כל התוויות האלה ממי הן באות? הן באות מאיתנו, נכון? אז זה רק טבעי לשאול את השאלה, אם אני מחליט שהוא מורה רוחני, אז מחר לא נראה לי, אז הוא מפסיק להיות בשבילי מורה רוחני. אתם יודעים, יום אסל, יום באסל. למה אנחנו אומרים שזה לא טוב? אם אתם רוצים להתקדם בדרך, להגיע להערה בחיים האלה, הדבר הכי בסיסי, הכי חשוב, זה היחסים עם המורה הרוחני. למה? מה פה העניין הגדול? אז הסיבה היא קרמה. אם אנחנו רוצים תוצאות מהירות, אז אנחנו צריכים קרמות חזקות. אם אתם זוכרים מקורס 5, אחד הדברים החשובים שקובעים את החוזק של הקרמה, זה האובייקט של הקרמה. בשביל לעשות קרמות חזקות, אז אנחנו צריכים אובייקט חזק. איזה אובייקט יהיה הכי חזק בשבילי? אז בשביל מישהו ממש מתחיל בדרך, אז אנחנו אומרים שלושת היהלומים, הבודה, הדרמה והסנגה. זה אובייקטים נורא חזקים. יש הרבה סיפורים על הכוח שלהם. אבל למישהו כבר עלה על הדרך הרוחנית, אז יהיה אובייקט עוד יותר חזק. והאובייקט העוד יותר חזק, מי זה יהיה? זה יהיה המורה. למה המורה הוא אובייקט עוד יותר חזק? המורה הוא גם מייצג את הבודה, נכון? מצד אחד הוא מעביר אליי את הלימוד של הבודה, כמו הצינור החלול הזה, וגם הוא עושה את זה בשבילי. בודה שקיימוני היה בודה מושלם, אבל העובדה היא שאני עדיין לא הגעתי להערה, נכון? מי שדוחף אותי ומושך אותי ומי שעוזר לי להתקדם בדרך, זה המורה שלי. אז בשבילי הוא עובדק עוד יותר חזק מכל הבודות שיש, מכיוון שהוא דואג לי אישית. איך זה הולך עם המורה הרוחני? אנחנו מתחילים לעשות חסד. איכשהו, איזה מזל, פיתחנו נטיות טובות, אנחנו מתחילים לאסוף חסד. אחרי שאספנו מספיק חסד, מסקרמה מספיק טובה וגדולה, אז אנחנו נפגשים עם איזה מורה רוחני. כן? לפעמים זה פגישה בדרך. המורים הרוחנים, אנחנו אומרים, רודפים אחרינו כבר הרבה זמן. כמו שאנחנו דגים על ידי שתופסים אותם עם הוו, ככה המורים הרוחנים הולכים עם וו ומנסים לתפוס אותנו ולמשוך אותנו. אבל לא הולך. למה לא הולך? בגלל שאין לנו את הקרמה. אבל אם כבר הצלחנו להשיג איזושהי קרמה יוצאת מן הכלל, אז אנחנו פוגשים מורה רוחני. וזה יכול להיות האמא שלכם, זה יכול להיות הילד שלכם, זה יכול להיות השכן שלכם. אז יש שם את המורה הרוחני שמתחבא על ידינו והשגנו את הקרמה הטובה, אנחנו פתאום רואים אותו לרגע כמורה רוחני. מה יקרה עכשיו? מה יקרה ברגע הבא? ברגע הבא הקרמה תשתנה. אז כבר נאבד את זה שהוא המורה הרוחני. הוא שוב יהפוך לאדם רגיל. בגלל שהקרמה שלי לראות אותו כמורה רוחני נגמרה. אז מה אנחנו יכולים לעשות כאשר פעם ראשונה תפסתי וראיתי אותו כמורה רוחני? אנחנו צריכים לשמור על זה. אנחנו צריכים להילחם על זה. איך אנחנו נילחם על זה? דבר ראשון, אנחנו צריכים לבקש ממנו שיהיה המורה שלנו. דבר שני, אנחנו צריכים להשגיח בשבע עיניים על המחשבות שלנו, איך אני חושב עליו. ואנחנו צריכים לעשות איזשהו קו. אנחנו אומרים, כל המחשבות השליליות, כל הביקורת, לא נכנסות. אין כניסה פה. בגלל, אם אני חושב את המחשבות של הביקורת על המורה הרוחני, אני מקטין מהכוח שלו לעזור לי. הכוח של המורה הרוחני לעזור לי הוא לא בא מהמורה הרוחני. הכוח של המורה הרוחני לעזור לי הוא בא ממני. הוא בא ממני, אני נתתי לו את הכוח הזה. ואחרי שנתתי לו את הכוח, אז הוא יתחיל לתת לי את הדחיפות ולמשוך אותי ולדחוף אותי ולהביא אותי למעלה. אבל אם אני לא נותן לו את הכוח, אין על מה לדבר. קדרין פושה, היו באים אליו כל מיני אנשים לדבר איתו ולהתייעץ איתו, והרבה מהם לא היו תלמידים שלו. אז הוא היה אומר להם, כן, כן, כל מה שהם אמרו, כן, כן, יפה מאוד, איזה יופי, ולא היה קורה שום דבר. ובפועל הם היו יוצאים בדרך כלל עם הרגשה טובה, כמה הוא נחמד, ולא היה שום אפקט על החיים שלהם. לעומת זאת, לתלמידים הקרובים, אז הוא היה ככה מכניס. היה גורם להם לרקוד, להתנדד על החבל, לראות את הבעיות. היה מכניס אותם לקונפליקט. כי אנחנו אומרים, זה כמו נייר זכוכית, משפשף אותך בשביל שאתה תהפוך ליהלום. כן? בלי שינקו אותך, אז אתה לא תהיה נקי. כי מעצמנו, נסתכל על עצמנו, האם אני כבר נקי? האם אני כבר טהור? האם אני כבר בודה? אז הערך של המורה הרוחני בשבילי זה ערך שהוא יותר גדול מכל הדברים האחרים בחיים שלי. זה ההזדמנות שלי לאסוף את הקרמה שיכולה להעיף אותי למעלה. ואם הוא יישאר מורה רוחני שלי או לא יישאר מורה רוחני שלי, זה קרמה מאוד יקרה להיות עם מורה רוחני. גם לפגוש את המורה הרוחני אמרנו צריך לאסוף חסד גדול, וגם להישאר עם המורה הרוחני. צריך להמשיך ליצור חסד גדול, או שמשהו יקרה. או שאני אפסיק לראות אותו כמורה רוחני, או שהוא ילך, או שהוא ימות, או שאני צריך לנסוע, משהו יקרה. בשביל שאוכל להמשיך לנצל את המורה הרוחני, לצבור קרמה טובה, אז אני צריך להתאמץ. אז בגלל זה, בשלבים המוקדמים של המדיטציה, אנחנו מבקשים מהמורה הרוחני להישאר איתנו וללמד אותנו, ואנחנו צריכים להתייחס אל המורה הרוחני לפי 50 הפסוקים על הלמה, שזה בקיצור, גם במחשבה וגם במעשה, להמשיך לטפח אותו אצלנו. אם אנחנו לא נתייחס אליו בכבוד, אז זה יביא לזה שנאבד את הקרמה לראות אותו כמורה רוחני. אז אני חושב שזה הדברים החשובים שהיו לי להגיד. עכשיו, יש בספרות 10 תכונות, רשימת התכונות הרצויות של מורה רוחני. למה צריך את הרשימה הזאת אם אנחנו קובעים את התכונות בעצמנו, אם הן באות מאיתנו? אנחנו צריכים אותה מפני שאחרי שנחליט שהוא המורה הרוחני שלנו או שהיא המורה הרוחנית שלנו, הקרמה תתהפך, יעלו הקשיים, יעלו הביקורות. פתאום אנחנו נראה שהוא בעצם הולך קצת עקום, ושהוא לא מדבר כל כך טוב, וכל מיני דברים אחרים. אז אנחנו צריכים להיזכר שקודם חשבנו על הנושא, ובדקנו אותו, והחלטנו שהוא המורה הרוחני שלנו. ועד כדי כך שמסופר על לורד אטישה, הוא היה כבר מתרגל טנטריק מאוד מתקדם, והוא נסע לקבל את השושלת של הבודיצ'יטה ממורה רוחני שחי ביאבה. וכשהוא הגיע לשם אחרי מסע תלאות של שנה שלמה, אז הוא לא ישר הלך למורה ואמר, תהיה המורה שלי. 12 שנה הוא חי על ידו ובדק אותו, רק אז הוא הלך אליו ואמר, תהיה המורה הרוחני שלי. זה בתור דוגמה בשבילנו. אנחנו צריכים לא לקפוץ. מישהו מדבר יפה ואני מתלהב לרגע, אז אני הולך ואני אומר, אתה המורה שלי? לא. צריך לבחון אותו. צריך להסתכל, ואם אחרי שהסתכלתי ובחנתי ובדקתי אני מחליט שהוא המורה הרוחני שלי או שהיא המורה הרוחנית שלי, אז כשיבוא הביקורת אז יש לי על מה להישען, אז יש לי את הבסיס של הזמן שהשקעתי ובדקתי בשביל שיאפשר לי להגיד, אוקיי, אז ראיתי, אז כבר בדקתי, ראיתי יש פה בסיס. אז עכשיו, כן, עולה ביקורת, עולים דברים, אבל יש לי משהו, אני יכול להילחם עם הדברים שעולים, עם המחשבות הטובות, עם הערכה שקודם יצרתי. אז יש לי איזה בסיס שיעזור לי לשמור על היחס הטוב למורה. הדבר הכי חשוב מכולם זה החוויה שהמורה שלי אוהב אותי, שזה מה שפותח אותי אל המורה שלי ונותן לו לשפל אותי, שנותן לו לדחוף אותי בדרך כלפי הערה.
תודה רבה. אנחנו שומעים הרבה מורים, והרבה מורים אולי רוצים חן בינינו, או נראים לנו מדברים דברי טעם, ואנחנו הולכים ולומדים איתם, אבל היחס בין מורה ותלמיד בדרך הרוחנית, הוא יחס כל כך חשוב שאנחנו חייבים לתת עליו את הדעת הרבה. אנחנו לא יכולים לקפוץ אליו בקלות, כי אנחנו אומרים שזה יותר מחתונה, יותר מחתונה קתולית. כי חתונה קתולית זה לחיים האלה. יחסים עם מורה רוחני הם יותר מאשר לחיים האלה, כי אנחנו בעצם מפקידים בידיהם את רוחנו, לא רק לגלגול הזה, כי הרוח נשארת גם כשהגוף הזה נגמר. אז מאוד חשוב שהמורה הזה ייבחר בקפידה, כדי ש... ייתנו לנו כיוון טוב. ויותר מאוחר, מידת הקפידה שהשקענו בבדיקת המורה, תתרום ישירות ליכולת שלנו לתת אמון במורה. ובלי אמון במורה אנחנו לא נוכל להתקדם ממש בדרך. אולי נעשה דרך קצרה. יגיע הזמן, יגיעו מבחנים. וכל דרך רוחנית ראויה לשמה, תגיע שעת מבחן. תגיע שעה של קונפליקט, תגיע שעה של בחירה, תגיע שעה של קושי. ומכיוון שאנחנו הולכים לארץ לא נודעת, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו צריכים ללכת. אפילו אין לנו מפת דרכים, אף פעם לא היינו שם במחוזות האלה שהם מחוץ לגלגל החיים. אז אנחנו צריכים לתת למורה להוביל אותנו. עכשיו, אם יבוא יום והמורה יגיד משהו ולא ייראה לנו, ואנחנו לא נקיים את ההנחיה שלו, אז אנחנו לא נוכל להתקדם. לא רק שלא נוכל להתקדם, אלא שאנחנו רושמים רישום בתודעה שלנו. פגשתי מורה ולא הלכתי בעצתו. זה יקשה עליי אחר כך ביחסים הן עם המורה הזה, והן עם אחר כך תפגוש מורים אחרים. מורה ראוי לשמו, לא ייתן לכם עצה שאתם לא יכולים לקיים. לפעמים הוא מעמיד אתכם במבחן, והוא מצפה שתגידו סליחה, זה בניגוד למה שלימדת אותי. לפעמים יש גם מצבים כאלה. אבל למעט מצבים כאלה, מורים ייתנו לכם את הדברים שדוחפים אתכם קדימה, וזה בדיוק יהיו הדברים שלא נוחים לעשות. כי את מה שנוח לעשות אנחנו כבר עושים, ואם אנחנו עדיין כאן. אז ברור שהדרך הזאת שהיא רדיקלית והיא עמוקה, היא תדרוש מאיתנו שינוי. היא תדרוש לעשות דברים שאנחנו לא רגילים לעשות, שאנחנו עוד לא מבינים כל כך. והפרספקטיבה שלנו היא לא כמו של המורה. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לעשות את המעבר הזה, בשביל זה אנחנו חייבים שיהיה לנו אמון מקסימלי במורה הזה, שאנחנו מוכנים להפקיד את עצמנו בידיהם, וזה לא יקרה אם לא עשינו קודם את הבדיקה כמו שאריה תיאר של המעטיש עשה, אז אנחנו לא אומרים שחייבים 12 שנה, אבל אנחנו חייבים לתת לעצמנו זמן לבחון ולבדוק, כדי לתת לעצמנו צ'אנס להצליח בדרך הזאת. אז זה תהליך מאוד חשוב. ג'סון קאפה מפרט מאוד יפה, מה לחפש, מה אני אמורה לחפש אצל מורה? מה אני צריכה למצוא אצל מורה? וזה כל כך יפה. אנחנו אמורים להתמסר למורים שלנו, אנחנו אמורים ללכת בדבקות אחרי המורים שלנו, כמו שאמא מתארת, וזה מתואר בכל הדרך הבודיסטית וגם הלא בודיסטית, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן עיוור, כי זה עלול להוביל לתקלות. או, יום אחד נגלה לרגע, סליחה, סליחה, התבלבלתי, אתה השתנית, אתה כבר לא מה שחשבתי. זה אסון רוחני. אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו צ'אנס טוב לעלות על הדרך בבטחה, וזה דורש את הבדיקה הזאת. אז אנחנו רוצים להודות לכם. תודה רבה, ואנחנו נפגש מחר. Suma difrachim aduya Im ha-sili yabashot la-arba Lechama u-levana i-aduya Ufinim shel kol chesed em la-ata Ve-libi erchena u-ta-agishena כגן של עדנה תארה, בליבי ירחנה ולך הגישנה, כגן של עדנה תארה, קום איתנו וכך לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
תעשייתי זכורה ברוכה, תשלימו נא כל החיל המליאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ולחכמו לזכו בגופים נסגבים, אשר משני אלו הם נובים. ולחכמו לזכו בגופים נסגבים, שמשנה אלו הם נובים. Oh, I'm so sorry.